בואו נפתח את זה עם גיא ואגו
וקרן אור פרנקו.
מתחילים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר. מה שלומך?
את נראית מאוד הפי בשביל מישהו שנסע קילומטרים.
הרבה קילומטרים, המון אפילו.
מלן.
מלן תלפים.
מה עניינים?
בסדר.
היה לנו עכשיו שני פרקים של לייב, אנשים לא הבינו מה נפל עליהם.
נכון, אמרנו שם שזה לייב?
לא אמרנו.
אמרנו?
אמרנו.
אמרנו, שיקשיבו.
מקשיבים רק לך, נראה לי שאני אמרתי. אז זה פרקים שמשודרים בלייב בקבוצה. את יודעת שיש גם לייב ביוטיוב? אולי אפשר...
רגע, הפסקת את ההסבר באמצע, אני במתח. משודרים בלייב בקבוצה?
כן, קבוצה, או קבוצת פייסבוק שאנחנו כל הזמן אומרים בסוף הפרק שיש קבוצה, נכון. קרן אור פרנקו, בואו נפתח את זה.
רק הפוך, כן. ואז הם משודרים שם בלייב, ואז אנחנו מעלים אותם, ואז אנחנו שמים אותם שם.
נכון, ואת תתעקש שזה יהיה גם ביוטיוב, אז זה גם היוטיוב. ועכשיו שני. גם בספוטיפיי.
נכון. מזל טוב.
כן. אז אלה היו שני הפרקים, אחלה פרק. וגם יש הרבה דברים שאנחנו אומרים שנדבר עליהם ולא דיברנו. אז אם אתם שומעים, ואתם, יש נושא שאתם רוצים שנחזור עליו, אז תכתבו לנו, כי אנחנו לא זוכרים.
לא, אתה לא זוכר ואני זורמת עם זה.
אז יש לנו מלן שאלות, ואני אתחיל מהראשונה, כי ככה נהוג.
גם תתחיל מהאחרונה, הייתי הראשונה, אז אתה יכול... זאת אומרת, כן, אני לא חושבת שמישהו יעלה על זה.
איך יודעים?
שבא אביב.
בדיוק, שהמונוגמיה לא מגיעה מי? פחד מאימותים, בדידות, פומו. איך יודעים שהמונוגמיה לא תוביל רק למפח נפש וסבל תמידי?
מפת נפש.
ואיך יודעים לבחור בזה, באמונוגמיה, שזאת הגישה שלי לחיים, ושזאת האמת שלנו, ולא איזה כנות מזויפת, שאנחנו משקרים לעצמנו שזהו, זה אנחנו, וזה, גילינו את האור.
אני מאוד אוהבת שאתה בא עם שאלות נורא נורא ארוכות, אני רק לא זוכרת מה שאלת, כי הם כאלה ארוכות. בהתחלה השאלה הראשונה שלי הייתה אם אתה אומר, המונוגמיה או המונוגמיה, ואז...
את עכשיו נתפלת לאיך שאני הוגה מילים.
אז איך יודעים בעצם שזה בא ממקום נכון? זה התמצות של השאלה הזאת?
כן.
ולא כריצוי?
ולא כריצוי או כשקר לעצמנו, או בריחה מהתמודדות, כאילו שזה לא...
בגדול זה מתחבר לאיזשהו נושא שדיברנו עליו איזה פעם פעמיים.
דיברנו על הרבה דברים.
פעם פעמיים.
אבל האנשים כנראה לא שמעו את הפרק.
אבל אני מחברת, אני מחברת את הנושאים פה. כן. מוטיבציה שהיא או שואפת או נמנעת. זוכר משהו כזה?
זוכר.
אז כזה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים דבר כלשהו, כי אנחנו רוצים אותו, הוא המטרה שלנו, אנחנו שואפים אליו, זו מוטיבציה שואפת, ואז אנחנו גם יודעים שאנחנו עושים את הדבר שהוא הרצון. נכון? זאת אומרת, זה מובהק.
נגיד, אני זורם איתך, אבל לא.
תכף תביא את כל האבלים שלך. ומוטיבציה נמנעת, היא לעשות כי עכשיו לא טוב, כי עכשיו לא נוח, כי אנחנו לא רוצים את הדבר, או מפחדים, או אריה רודף אחרינו, ואז בעצם אנחנו פשוט זורמים עם החיים עצמם, לא יודעים לאן, מצאנו את עצמנו בדבר כלשהו, לפעמים הוא טוב, לפעמים זה יוצא במקרה, אבל לא תמיד, ומה שהביא אותנו להיות במקום הזה, זה בעצם משהו שהוא פחות נעים לנו, או נכון, או טוב, או משרת. ושם, אם נניח לא נעים לנו בבית, אנחנו רבים מלא, יש לנו חוסרים, ואיכשהו מצאנו את עצמנו באמונוגמיה, לא בטוח שזה הדבר הנכון. כי בעצם מה שהוביל אותנו זה הימנעות מחוסר או אי דיוק או קולורבי.
אבל לא ידענו את זה באותה נקודת זמן.
לא ידענו את זה. לא ידענו. אנחנו לא תמיד יודעים להסתכל עם המקום שבו אנחנו, זאת אומרת, לא רק להסתכל, להבין עם המקום שאנחנו נמצאים בו. ברגע הנתון, הוא משהו שבאמת שאפנו אליו, או שהוא משהו שהגענו אליו כי שאפנו להימנע מדבר אחר. אנחנו לא יודעים מאיזו זווית להסתכל על זה, איך לבחון את זה. לפעמים כל מה שצריך לעצור זה באמת לעשות, זה לעצור ולשאול את עצמנו את השאלה הזאת, רגע, איך הגעתי לפה, או למה, ושם לקבל את התשובה. לפעמים צריך טיפה עזרה, עוד כמה שאלות, או להקשיב לפרק הזה, גם אופציה.
אני לא חושב שלהקשיב לפרק יעזור, אבל... אני חושב שבאמת חלק מהעניין, ובגלל זה היו אנשים שענו על השאלה הזאת, תלך לטיפול, או תלכי לטיפול, לא זוכר אם זה היה גבר או אישה. כי, זאת אומרת, בגלל העניין הזה שאנחנו לא תמיד יכולים להיות מודעים מה הוביל אותנו, ולשאול את השאלות הנכונות. גם עם השאלה המאוד ספציפית הזאת של איך אני יודע שאני לא משקר לעצמי, שאני לא מצייר דברים בצבעים פסטלים יפים, לא כולם אוהבים פסטלים.
לא, לא, הוא גם נמרח כזה, זה תלוי איזה איכות.
פנדה נמרח.
הוא לא פסטל? כן.
אז איך יודעים את הדבר הזה בלי טיפול? אז זה אחלה לעצור ולשאול שאלות, אבל אני חושב אולי שאנשים שממש בבריחה מההתמודדות, אז הם יהיו ממש בבריחה מהאמת.
ואז בעצם, גם אם הם נורא נורא ינסו להגיע לאמת, זה לא באמת תמיד מתאפשר, כי אם אנחנו מלכתחילה משקרים לעצמנו, יש לנו שם איזשהו רווח. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא נרצה להודות בהם, לא נרצה לדעת, ואנחנו לא נאפשר לעצמנו בכלל לראות את זה, את הנתונים האלה, את הבריחה או את השקר עצמו. אגב, גם על טיפול אני שמה כוכבית, כי אם אני באמונוגמיה כרגע, ואני לא יודעת אם זה כן נכון לי, לא נכון לי, אני רוצה שמישהו ישאל אותי איזו שאלות או יראה לי את האמת, ואני אלך לטיפול אצל מטפל שהוא אמונוגמי וזאת האג'נדה שלו, יכול להיות מצב שהמטפל הזה יעשה ככל שהוא יכול כדי להראות לי שזה המענה להכל. ומצד שני, אם אני אלך למטפל שמאוד אנטי התחום הזה, אז הוא יכול לקחת את זה לצד השני. זאת אומרת, גם כאן אני שמה כוכבית. אנחנו בסופו של דבר...
אני מגלגל עיניים.
כן, זה חדש לי. בסופו של דבר, אנחנו כן, טיפול או לא טיפול, אנחנו כן צריכים איכשהו להגיע למקום שאנחנו לומדים להיות נורא בכנות עם עצמנו. וזה החלק המאתגר. גם פה וגם בתחומים אחרים בחיים.
דבר ראשון, גלגלתי עיניים כי אני באמת עדיין באופטימיות שמטפל לא מביא את האג'נדה שלו.
כן, בהצלחה עם זה.
כמו שזה, השופטים של אייכמן לא הושפעו מזה שהם היו יהודים.
לא, בכלל לא.
בכלל לא. אז איך בעצם, אגב, לגבי השאלה שלו, כאילו של...
של אייכמן?
לא. איך יודעים שזה לא מוביל למפח נפש? אני חושב שזה לא קשור למונוגמיה או המונוגמיה, זאת אומרת, אין איזה בחירה שתוביל אותנו לדבר ה...
אולטימטיבי, הפסטלי,
כי אין דבר כזה.
אין דבר כזה פסטלי?
אין.
יש אפילו אוכל כזה.
הפסטלים?
פסטל?
לא, זה נכחד בשנות ה-80.
חבל, זה טעים.
עם המיץ האדום.
אז כן, זה לא קשור אם זה מונוגמיה או אמונוגמיה. המפח נפש הזה, זה בעצם אכזבה מציפיות שלא מומשו, נכון? השאלה אם הציפיות שלנו הן ריאליות, לגבי המהלך, לגבי המטרות שלנו, לגבינו, לגבי הכל. מה הציפיות שלנו? כמה הן תואמות את המציאות עצמה? ושם נמצא את המפח. אבל זה לא באמת קשור למונו או אמונוגמיה. זה קשור לאופן שבו אנחנו מסתכלים על הצרכים של עצמנו, וזה חוזר שוב למקום של הכנות. לבדוק עם עצמנו מה הצורך, למה אנחנו רוצים את זה, מה המענה שאנחנו מקבלים שם. ושם, פחות או יותר, אפשר להציב ציפיות שהן יותר ריאליות, ולצמצם את האפשרות לאכזבה.
האמת שזה מחבר לי לאיזה שתי שאלות שהגיעו ממאזינים, בוא נראה אם אני מוצא אותם. זוג צעיר שהתחיל פתוח, היו הסתרות מהצד של הגבר. אז...
פתוחים והוא הסתיר במקביל?
הם רק הכירו כפתוחים, כן. התחילו את הקשר שלהם וגם את המסביב תוך כדי, ושניהם לא היו מנוסים בזה, אצל ה... יכול להיות שגם אצלה היו הסתרות, אבל היא מקדימה
את זה. אבל את זה גם עם הסתירה, כן.
אבל אצלו היו הסתרות, וזה לא בא לה בטוב, היה להם כל מיני טאקלים על זה, הם החליטו ש... טוב, בואו רק נצרף.
אוקיי.
זרם להם סבבה. עד לקטע שהגיעו ילדים, הריון וזה, החליטו לסגור, התמקדו בילדים, ועכשיו, משהו כמו אחרי שנתיים, הם התחילו לפתוח עוד הפעם כזה פלירטוטים, קצת כדי להרים, להרגיש סקסים וכזה אצל האישה, אבל הבעיה של האישה ששאלה, שהבן זוג לא יודע איך להגביל רק לסקס, אני עושה במרכאות למי שרק שומע באוטו.
זאת אומרת, ההסכם שלהם היה לא פוליאמוריה, לא קשרים
רוצה...
רגשיים, אלא רק חוויות מיניות?
כי היא לא רוצה להגיע למקום הזה עוד הפעם של ההתפזרות, היא רוצה שזה יהיה רק...
אוקיי.
רק בשביל להרים, רק בשביל הפן.
כן.
והיא לא יודעת אם לאפשר את זה או לא לאפשר את זה, או איך עושים את זה. מה לוותר? גם... כי היא מעדיפה לוותר על הצד שלה בכלל, כדי...
לאפשר לו ושהיא לא תעשה?
לא, ששניהם לא יהיה אסור להם.
אוקיי, אז השאלה היא, אם זה קשרים רק מיניים, איך בעצם לנהל את זה?
כן.
אני חושבת שהיה לנו פרק על זה.
לא, אני שומע את ה... שומע, קראתי את השאלה, וכאילו השאלה נשאלת לי, איך אני מגבילה אותו שהוא רק זה, שלא ידבר איתם על כלום חוץ מסקס, כאילו שזה, שלא יפתח קשרים פלירטותיים, רגשיים. אין כזה דבר באמת. גם הקונספט של להגביל, לא בא לי בטוב.
האמת, זה מזכיר לי מקרה שנתקלתי בו בקליניקה באמת, היו כמה מקרים, אבל אחד קופץ לי, שבאמת הדרישה של בת הזוג הייתה, שהקשרים שלו יהיו על טהרת המיניות ולא יותר מזה, לא התפתחו לקשרים רגשיים, אסור לו לנהל איתם שיחות ארוכות, אסור להם להיפגש לדייטים, לא בתי קפה, לא מסעדות, לא, אלא רק בדירה נניח, לעשות את מה שעושים בלי להישאר לילה וכזה. זאת אומרת, המון הגבלות פרקטיות שאמורות לכאורה להשאיר את הקשר מאוד, מאוד רדוד נקרא לזה. זאת אומרת, מתוך הנחה שאם לא יתפתחו שיחות עמוקות ולא יהיה זמן איכות, אז גם לא תהיה היקשרות רגשית. על פניו מגניב. בפועל, אם נסתכל על זה פרקטית, גם אם אנחנו נפגשים ללא יודעת מה, הגבילו אותנו לשעה, שעתיים, שש של רק מיניות בדירה, בלי לא נדבר, לא נעביר את הערב גם בקצת צחוקים, קצת מה נשמע, קצת בואי תספרי לי על ההיסטוריה שלך.
לא, תתפשטי ויאללה.
כן, אתה מבין? זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר לנהל, גם אם אני עומדת בכל הכללים שהכתיבו לי. עדיין, סביר להניח ש... זאת אומרת, אני יצור אנושי, וסביר להניח שגם הצד השני הוא די אנושי, וככאלת, יש שם איזושהי אינטראקציה שהיא נקרא לה טיפה רגשית. וגם מתוך כל ההגבלות האלה יכול להיווצר איזה קשר, כימיה, ניצוץ, משהו. אז עדיין נוכל למצוא את עצמנו במקום... של אחלה, הגבלנו את עצמנו לפי כל הכללים, מותר לנו לפגש רק פעם או פעמיים, אבל היה שם איזה, אתה יודע, חיבור, ואז מה?
או 17 שנה של מפגשים של שעתיים, עדיין מייצרים איזשהו חיבור.
בבקשה, ואז מה, כמה אפשר לשלוט על זה? אז אני אמשיך לעמוד בכללים שהכתיבו לי, סיימתי את מכסת הפגישות שהקציבו לי, אבל אני לא מפסיקה לחשוב על ההוא, שהייתי איתו רק פעם פעמיים כמה שהרשו לי. עכשיו הוא כל הזמן בראש שלי, הוא מלווה אותי גם בבית. עכשיו אני מפתחת איזשהו תסכול מהחוסר הזה, כי אסור לי. והתסכול הזה הוא בגללך, כי הגבלת אותי. אז עכשיו אני מתוסכלת עליך. עכשיו לא בא לי לדבר איתך. פער, 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 מרחק, די מפח של נפש.
ולכן אני שואלת, אולי לא כאילו לסגור, כאילו...
עזוב, בוא נסגור, נחזור למונוגמיה ו...
כן, כן, היא ביקשה את הקטע הזה של הפלירט אותי, אם היא רואה כאילו שזה... כמו שאת אומרת.
היא רצתה והוא לא רצה?
אני לא יודע אם הוא רצה.
עכשיו, למה אני שואלת את השאלות האלה? כי אם הוא רצה לפתוח, והיא אומרת, טוב, אני לא יודעת איך להגביל את זה, אז עזוב אותך, בוא נסגור.
לא, היא רצתה לפתוח את האחרי.
כן, אבל יכול להיות שגם הוא רוצה.
יכול להיות.
לא שהוא נגרר לזה. אם הוא נגרר לזה, הוא יגיד לה, טוב, מה הבעיה? סגרי, תזרקי את המפתח לאיזה גיגית. אבל אם גם הוא רצה, ועכשיו היא אומרת, טוב, אני לא יודעת איך לנהל את זה, בוא נסגור. קח כמה משפטים אחורה. יש לי את הדבר הזה שהיה, עכשיו אין לי, עכשיו אני מתוסכל, עכשיו אני כועס, בגללך, מפח נפש, מרחק, כזה. זאת אומרת, אין כאן איזשהו פתרון קסם. זה בכל מקרה יכול להוביל לתסכולים האלה ולפערים ולהתרחקות בתוך הזוגיות. זה לא באמת כזה פשוט לנהל את זה, ובטח לא עם, אתה יודע, לא עם כללים שהם מאוד מלאכותיים. כללים, גם כשבונים הסכמים, ודיברנו על זה גם בפרקים של ההסכמים, כשאנחנו בעצם מנהלים את כל הנושא הזה, של חוקים, כללים, הסכמים, מגבלות. המטרה היא לעשות את זה ככל שניתן, נכון לשני הצדדים. זאת אומרת, לא שאני בא עם הרשימות שלי ואתה רק תגיד כן, כריצוי.
לא. ראית? אמרתי לא.
כן, אבל אני תמיד צודקת ואתה חייב להסכים איתי. אז, כאילו. כי אם אתה באיזשהו מקום של ריצוי או פחד או אין טעם להתווכח איתה ותיתן לי את הכן, זאת לא האמת שלך. שם יש את התסכול. וחזרנו לנקודת ההתחלה. אז כל מה שקשור להסכמים, הגבלות, כללים, איך שתקרא לזה, רצוי מאוד שיגיע מתוך מקום שהוא נכון לשני הצדדים ככל שניתן. זאת אומרת, יהיו מקומות שלא נסכים עליהם ונצטרך למצוא איזושהי נקודת איזון, אבל להנחית עליך את החוקים עבורי שלא נכונים לך, לא בטוח שיובילו לזוגיות מאושרת ומיטיבה.
אז מעבר לזה שכאילו, הם גם ככה בסטטיסטיקה, זאת אומרת, הם 50% הולכים להתגרש בכל מקרה. איך אנחנו יכולים להציל להם את הזוגיות?
קודם כל שמים גלימה, אדומה ותחתונים כאלה מעל המכנסיים. מה זה להציל להם את הזוגיות? בסוף בסוף, זה נורא תלוי בשניהם. אם שניהם רוצים את הזוגיות הזאת, אם שניהם מוכנים לעשות הרבה, אם לא הכל, בשביל הזוגיות הזאת. יכול להיות שהם יצטרכו עזרה וליווי, ומישהו שיראה להם את הפערים ואת נקודות האמצע. זאת אומרת, תעשה איזשהו גישור שם. כי אתה מדבר על עמדות שהן לא לגמרי אחידות. זאת אומרת, יש פה שני צדדים.
אני חושב שיש פה שניים שרצו את זה לפני, רוצים את זה עכשיו. לא
את יודע... זה את מה? את הפתיחה, את הזוגיות?
את הפת... גם וגם.
או, אבל גם בזה וגם בזה, שניהם תופסים צדדים שהם לא לגמרי אותו אחד. זאת אומרת, כאן בעצם עלו השאלות.
נכון.
גם את הזוגיות אני רואה אחרת, וגם את הפתיחה אני רואה אחרת, אז יש לנו כאן כמה נושאים לעבוד עליהם.
אני מניח שאת הזוגיות הם כן רואים, זאת אומרת, הם כן פתחו ביחד, סגרו ביחד, כאילו יש שם איזושהי אחידות על זה.
מרגע שאנחנו רואים את המונוגמיה לא באותו, מאותה זווית, אז גם את הזוגיות אנחנו לא רואים באותה זווית. תחשוב על זה. זאת אומרת, אני רוצה את הזוגיות הכי דביקה והכי ביתית והכי ביחד שיש, והוא רוצה לצאת פעמיים בשבוע. כבר יש לך סתירה בין שתי העמדות האלה.
כן.
הוא לא יכול להגיד, אני רוצה את הזוגיות הזאת דביקה וכל הזמן, אבל גם פעמיים בשבוע, זה לא הולך ביחד.
הוא גם יכול להיות טיפוס אופטימי. ש...
שימצא עוד יומיים בשבוע, איכשהו. אצלו, יהיו 9 ימים. זאת גם לקרות. אופציה. כן, זאת גם אופציה. אז מה זה להציל את הזוגיות? להציל את הזוגיות תלוי בהם.
אמרת, כאילו, יש פה איזה קונפליקט, שגם, זאת אומרת, כרגע נשמע לי, כאילו שהם, הם, גם אם הם סוגרים, הם מטטים איזה מתחת לשטיח.
חד משמעית. חד משמעית. בגלל זה אמרתי שסביר, שאם היא תנעל ותזרוק את המפתח, הוא יהיה בתסכול הזה. יהיה לו את החוסר.
וגם היא תהיה אולי בתסכול הזה, כי כרגע מוותרת על משהו.
מאוד יכול להיות, כי זה בעצם המקום שהם הגיעו מתוך הימנעות מכאב, ולא מתוך הרצון להיות בסגירה.
ולכן חיברתי את זה, כי אמרת הימנעות
ואיזה. ואתה צודק, אתה צודק.
איכשהו, בסוף זה נתפס.
אל תצטט אותי.
והשאלה השנייה, זה הזוג שרצה לפתוח, הם לא פתחו עדיין. הם התחילו, עשו ניסיונות, אבל אני חושב זה גם זה גבר, שהבת זוג שלו הרגישה שהיא ברירה שנייה, כל פעם כשהם פתחו. אז התחבר לי לשאלה הראשונה, בגלל שמה שהוא כתב זה שהוא רוצה לפתוח לחוויות. וכאילו באחד מהפרקים דיברנו על העניין הזה של האם המונוגמיה מגיעה מחוסר וזה, ופה כאילו, לא, הזוגיות שלנו מדהימה וזה, ולא חסר שום דבר, אני רק רוצה חוויות. זאת אומרת, היא חסרה בחוויות. אבל...
זה נכון, זה נכון. אתה יודע שזו גם הגישה שלי.
כן, אבל, וגם בקטע של הכנות. כאילו שנינו מצאנו לאורך החיים שלנו, אבל גם בנושאים ספציפיים באמונוגמיה, שלא היינו בכנות לגבי איזושהי אמת שהייתה לנו. לקח לנו מלא זמן, נסתכל אחורה ולהגיד, וואלה, נכון.
מי זה שנינו, אתה ואני?
כן.
מעולם לא.
יש
נכון.
איזה מוקלט.
כן. אז מה השאלה פה בעצם?
איך לפתוח בלי, זה, בלי שהבן זוג בבית ירגיש שהוא האופציה השנייה, שהוא לא מספיק, שהוא לא...
תראה, יש פה אבל כמה אלמנטים, כי יש גם את האלמנט של אני אנהל את זה בצורה כזאת, שאתה תרגיש שאתה בא לפני הכל, אני אשאל אותך, אני אעשה רק כשאתה בטוב עם זה, אני אנהל את זה ככה שזה לא ישפיע על הזמן שלנו, אלא רק כשאתה בסקי, כל מיני כאלה. בסדר?
אוקיי.
אז תצא לסקי, כי אני רוצה לצאת. אנחנו המונוגמים. בסדר? אז יש
את הצד... קניתי לך כרטיסים לסקי.
תתחדש. אז יש את הצד הזה של איך לנהל את זה.
כן.
בסדר? וגם כאן אני יכולה להשחיל כל מיני כוכביות. אבל נניח, רק כשאתה בסקי, ואז תרגיש סבבה. ובצד הרגשי האישי, בן הזוג יוצא רק כשאני בסקי. זה לא באמת פוגע בדינמיקה שלנו, זה לא על חשבוני, הקשר שלנו נשאר בול אותו דבר, ואפילו יש לי יותר סקי. אבל אני חיה באיזושהי חוויה של ענייני ערך עצמי, גם ככה תחושה של פחות סבבה בעולם ומול בן הזוג. אז כל דבר שהוא בכלל, אתה יודע, ירמוז לאיזה מבט מחוץ לקשר שלנו, יגרום לי להרגיש שאני פחות, שאני כבר לא מספיקה לו, שאני כבר לא מעניינת, שהוא כבר לא אוהב אותי, שמישהי אחרת היא יותר, הוא לא דיבר איתה בכלל. אבל זאת החוויה שלי. ואז אני בכלל... עוד לפני שקרה משהו, אני כבר בחוויה הזאת של מקום שני או פחות או. אז יש כאן שני היבטים. גם הניהול הפרקטי של הקשר קשרים, וגם הניהול הפנימי. אם אנחנו מגיעים מתוך, ניקח את זה לענייני ערך עצמי, שם פחות סבבה. יש לנו עבודה לעשות שם.
לכולם. ובוא נראה,
תן לי לסיים משפט.
אני לא רוצה.
אבל אני רציתי לומר את זה, ובוא נודה. רובנו נמצאים שם. זאת אומרת, אני לא מכירה אף אחד שבאמת ב-100%, אתה יודע, כולו בסבבה עם הערך העצמי שלו, ושום דבר לא נוגע בו. חוץ ממני. שזה חרטוט. גם אני לא. אז לכולנו יש עבודה לעשות שם. אז יהיה לנו את ההיבט הזה של ההתנהלות, ויהיה לנו את ההיבט של האם אני רוצה לעבוד על עצמי ולעשות תהליך כדי לשפר את המקום הזה. לא כולם רוצים, אבל זה כן יצטרך לבוא במקביל.
אני חושב שעדיין, גם עם עבודה על ערך עצמי, עדיין יכול להיות מקום שירצה בלי קשר להרגיש שהוא הכל, כאילו שאין רצון לצד השני למלא חוסרים במקום אחר.
אני מסכימה איתך, אבל אם אני מרגישה טוב עם עצמי, אני מרגישה בטוחה בעצמי, אני מרגישה בטוחה בקשר שלנו, באיך שאתה רואה אותי, אני יודעת שאתה אוהב אותי והכל בסדר. הטריגרים לתחושה של המקום שני או הפחות, פחות יגעו בי, זאת אומרת, יהיו פחות טריגרים, כמותית. העוצמה של המעט טריגרים שישארו, יהיו בעצימות נמוכה יותר. זאת אומרת, הכל מתכווץ, הרבה פחות נוגע, הרבה פחות מטלטל.
ואז יהיו את האלה שיקחו את זה למקום של אם זה לא מטלטל אותי, אז אולי לא ממש אכפת לי.
זה נכון, אבל זה נכון לאנשים שעוד לא עשו את התהליך, כי כשאתה עושה את התהליך, אתה מבין שאין לזה קשר, שזה איזשהו נרטיב שהושרש בנו, ואין לו אחיזה במציאות. זה כמו, אם אני לא אעשה דרמה, זה אומר שאני לא אוהבת אותו. אבל זה לא באמת נכון. זה פשוט משהו שלמדנו כשצרחנו בסופר, שאנחנו עושים במבה כשהיינו ילדים קטנים, ואמא לא נתנה לנו, אז כאילו למדנו שצריך להישחף שם על הרצפה. אבל זה לא באמת נכון.
זה גול הרצפה הזאת שם.
מה?
רצפה שם גול.
גול ובמבה זה לא טעים. אבל זה מה שלמדנו.
מה?
במבה זה לא טעים, ודיברנו על זה כבר.
יש במבה עברית עכשיו.
ראיתי, הגדולים האלה, נכון? כן. בכל אופן, וזו פרדיגמה כזאת כשבאמת עושים עבודה ומגיעים למקום רגשי יותר מנוהל, יותר נינוח, הדברים האלה מתפוררים, אנחנו רואים את החיים אחרת, אנחנו רואים את הרגש אחרת, את הדרמות פחות נחוצות לנו. זה דברים שפשוט רואים אותם באופן שונה. אין בהם צורך.
טוב.
נוכל אולי להרחיב על זה בפרק אחר, תרשום לך את זה בנוסף לכל השאר.
אני לא ארשום. אתם תזכירו לנו, וכאן זה מתחבר אליכם. עוד הפעם, אם יש נושאים שמעניינים אתכם, אז תכתבו לנו בטופס האנונימי.
כדי שאתה תכתוב פה.
נכון, אני לא בודק אותו כל פעם, אבל הנה, בדקתי, ויש דברים, ואנחנו נדבר. אז תכתבו, אני מסתכל עכשיו על המצלמה, אם אתם ביוטיוב, אז אתם רואים את זה, אם אתם באוטו, אתם שומעים את זה. מוזמנים את החמש זה, כוכבים, אתם כבר מבינים מה אני אומר. קבוצה, אמרנו בהתחלה, אם לא הקשבתם, תריצו להתחלה, תשמעו את כל הפרק מההתחלה. תודה רבה לך, קרן אור, פרנקו.
תודה רבה לך, גיא ואגו. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
ניפגש בפרק הבא. ביי,
ביי שלום.